שלום לכולם, אנחנו היום עוסקים בהכנה לפורים ואני רוצה לעסוק איתכם בסוגיה חצייה הלכתית וחצייה רעיונית על ההשתכרות בפורים. דיברו איתכם? בדיוק מה שצריך, אומרות הנשים. מאיפה בא הדבר הזה? מה המינון הנכון, אם בכלל, ומי שלא אוהב להשתכר, לא אוהב יין, מה הוא יעשה? אז קודם כל יש פה דיון מאוד מעניין, נעשה אותו בקצרה, כי השעה לא מאפשרת כל כך פלפול הגון. אמר רבא, גמרא במסכת מגילה דף זין, היא המקור, יש דפים שם על הסטנדר, היא המקור, כן, אנחנו קוראים פה במקור הזה, בצד השני. אמר רבא, מחייב איניש לבסומה ופוריה עדלו ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. ובעצם הוא נותן איזה רף שאנחנו לא ממש מצליחים לרדת לכל פינותיו. חייב אדם להתבשם, כך הוא קורא לזה, להתבשם. והוא נותן גם מינון עד. עד שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, טשטוש כלשהו. כמה זה הטשטוש הזה? מה זה אומר? ואז מביאים פה דוגמה וסיפור. רבא ורבי זיירה עבדו סעודת פורים הדה עד הדה. הם עשו ביחד סעודת פורים. איבסום, הם עשו את מה שרבא אומר. למרות שהם היו זקנים ממנו, כנראה ידעו את זה מלפניו, שככה צריך לעשות. הם התבשמו. קם רבא שחטה לרבי זיירה. כאן יש כמה אפשרויות מה בדיוק הוא עשה. יש שלוש דרגות, שחט אותו שחיטה, שחט שחיטה מה שנקרא, ואפשרות שנייה זה סחטה, כאילו קצת מייח אותו, תיישב עליו, עשה לו ככה עם הידיים, מעך אותו, אפשרות שלישית זה העליב אותו, פגע בו, שזה גם סוג של שחיטה, כידוע. ולמחר, הוא התעורר מהשחרות שלו, התפקח, למחר בא רחמה ואחיה. איך שלא נפרש את השחטה, אז אחיה זה ההפך של זה. זאת אומרת, אם באמת הרג אותו, אז תחיית המתים. בתפילתו החיה את המת. חכמי ישראל של פעם יכלו לעשות דברים כאלה. ואם זה שחט אותו, מעך אותו, אז הוא עשה לו מסאז' טוב, ריפא אותו בתפילתו. תפילה עושה מסאז' ואם העליב אותו אז ביקש רחמים וסלחו זה לזה, סלח לו. בכל אופן זה לא הסתיים יפה, הסוף הוא די טוב ברוך השם, אבל האירוע עצמו לא היה סימפטי. לשנה אחרת, עברה שנה, אמר לי, פגש אותו עוד פעם רבא את רבי זיירה, אמר לו, נהייתי מר ונעביד סעודת פורים בעדי הדדה, יאללה, תבוא אצלי עוד פעם, כמו שנה שעברה, נעשה שמח. אמר לי, לא בכל שעה, אתה ושעת מתרחיש ניסה. לא בכל שנה ושנה, כל שעה ושעה קורה נס, אז הוא כולו רוצה לבוא עוד פעם. ומאוד מעניין עכשיו, הדיון ההלכתי, לאור מה שמסופר פה בגמרא. וככה נעבור ככה בקצרה, הרמב״ם כותב דבר מאוד מעניין, במקור מספר 2 מצד ימין, כיצד חובת סעודה זו, שימו לב שהרמב״ם אצלו ההשתכרות זה חלק מסעודת פורים. אנחנו נראה את זה אחר כך בהלכה בעוד דעות, שזה לא משהו שסתם שותים יין אלא עושים משתה. משתה זה סעודה, יש סעודת פורים, בתוך הסעודה צריך לשתות. כן, המנהג שנוהגים לשתות בלילה לא יוצא אותנו ידי חובה, צריך עוד פעם, צריך מי שאין לו כוח לשתות יין בלילה וביום, אז עדיף ביום, בסעודה עצמה. זה גם יותר בריא גם, פחות מטפס לראש. כיצד חובת סעודה זו, שיוכל בשר, קודם לאכול בשר, לשתות ויתקן סעודה נאה, כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין, אחרי הסעודה שותים יין, ככה סדר הדברים. עד שישתכר וירדם בשכרות. כן, יש מאשימים את הרמב״ם בתוך רופא מרדים. עושה לנו טיפול בהרדמה מלאה. תשתה יין, נוציא לך את הדעת, והרדמה מלאה. כן. צריך להרדים אותם באמת. זה טבעי, יין הוא באמת מרדים. יש איזה מעורר אותם, רוקד על השולחן. כן, אז זה הכל תלוי בכמויות, כמובן. ובשיתוף הפעולה גם של הגוף, יש אנשים יותר רגישים, יש אנשים פחות רגישים. בכל אופן, הרמב״ם הפך את המשנה, זה גם מאוד מעניין, הרמב״ם בדרך כלל פוסק ללשון הגמרא. פה הרמב״ם לא פסק ללשון הגמרא, כי להירדם לא מופיע בגמרא. הרמב״ם מוסיף את זה מעצמו. וכנראה, תראו, הגויות מלמוניות זה אותיות מאוד קטנות, אני אקריא לכם. אמר רבב חי אביני שליבסומי בפוריה דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, כתב ברביה דקול הני למצווה באלמה ולא לעכב. זאת אומרת, מבינים שזה בסך הכל מצווה, זה אמנם כתוב מחי אביניש, אבל זה לא ממש חובה. זאת אומרת, יש פה בעצם עניין לעשות את זה, מצווה, אם אדם עשה את זה, כי יהיה מצווה. בואו תסתכלו בלשון השולחן ערוך, שהוא מאוד מעניין. שולחן ערוך כותב כך: חי אביניש לבסומי בפוריה עד לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. יוצא שזה שהבית יוסף, השולחן ערוך, פוסק לא כמו הרמב״ם. זאת אומרת, הוא לא מביא את לשון הרמב״ם, הוא מביא לשאר את לשון הגמרא. לא מזכיר את ההירדמות, לא, אלא הוא מביא רק חי אביניש לבסומי עד לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. איך אני יודע שהוא לא פסק כמו הרמב״ם? כי הרמ"א מצא לנכון להוסיף, תראו את האותיות הקטנות של הרמ"א, האשכנזי, הגאה, ויש אומרים, דאין צריך להשתכר כל כך. זאת אומרת שהרמ"א הבין שהשולחן ערוך התכוון ממש למה שכתוב בגמרא, שזה השתכרות, שאם רוצים לדעת עד כדי מה, עד כדי סחטה, עד כדי מה שקרה לרבא ורבי זיירא, שהוא באמת יצא איזה תקלה, ולא כל שנה קורה נס, ולשנה אחרת הוא לא רצה לבוא אליו. וכך מבין הרמ"א שהשולחן ערוך התכוון, כמו לשון הגמרא, ולא כמו הרמב״ם שאמר שילך לישון. ויש אומרים, אין צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו וישן. ומתוך שישן, אינו יודע בן ארור אמן לברוך מרדכי. וזה בעצם כמו הרמב״ם. כן? השינה זה מקורה ברמב״ם. ויש גם במעריל, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כן? מי שממעיט ודאי שצריך לכוון ליבו לשמיים, תכף תבינו למה, כי יש בכל זאת דעה שאומרת שזה חובה, חי אביניש, וזה שמרבה ודאי יכוון את ליבו לשמיים, כי אחרת אוי ואבוי מה יקרה מזה. אז זה באמת מעניין לראות, אגב יש שתי הלכות מאוד מעניינות, שבהם הרמב״ם פוסק באופן אחד, והשולחן ערוך לא פוסק כמוהו, והרמ"א פוסק כמו הרמב״ם. זה מופיע פעמיים. פה, בהשתכרות, ובנרות חנוכה. זה מאוד מעניין. חנוכה ופורים, הרמ"א פוסק כמו הרמב״ם ושולחן ערוך לא. אשכנזים עושים כמו הרמב״ם. זה נהפוך הוא. זה יפי, מתאים לפורים. ערוך השולחן, תראו בצד למעלה, ובזה נסיים רגע עם ההלכה הכתובה הפסוקה. אמר רבנו הבית יוסף, בספרו הגדול, כתב בשם אורחות חיים, וזה לשונו, חייב איניש לבסומי בפוריה, לא שישתכר. מה זה בסומי? מה זה להתבשם? אומר אורחות חיים, בבית יוסף מביא את זה בבית יוסף, לא להשתכר, שכרות זה איסור גמור, שכרות זה דבר נורא והיום, אלא באמת בכוונה כתבו איבסומי, שהשכרות איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו, שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים, וכמה עבירות אילתן, זולתן, כן, חוץ מגילוי עריות ושפיכות דמים. אך שישתה קצת יותר מלימודו, ולשתות קצת יותר מלימודו, אגב זה באמת גם מתאים לנשים, אנשים ודאי לא ראוי להשתכר, נדבר על זה בהמשך, אבל לשתות קצת יותר מהלימוד, איך אני יודע מה זה לימודי, כמה אני שותה, כמה אני שותה, אז כל אחד יבדוק את עצמו בקידוש של שבת. אז אם זה גבר שעושה את הקידוש, או אישה לעצמה שהיא צריכה לעשות קידוש, אז היא שותה רביעית, מיץ ענבים, אם זה רביעית מיץ ענבים, אז חצי רביעית יין זה יותר מלימודו, יותר מלימודה. כן, אפשר לשאול. כן, מה זה כיף? כאילו, צריך להסביר מה זה לשתות בשביל כיף. מה לא עושים בשביל עבודה? יאללה בוטה, זה הכל עבודה. נכון. בהמשך אנחנו נדבר, תכף נסיים פה עם ההלכה, לקבל קצת ככה את המושגים ההלכתיים, ואז נהפוך את הדף ונדבר מה בעצם, למה הביאו אותנו למקום כזה בכלל. למה אנחנו צריכים לדון על זה בכלל? מה זה להשתכר? מה, נפלנו על הראש? אתה צריך להבין מה זה, באיפה זה בא. ואז אפשר לעבוד לשם שמיים. לא בשביל כיף. ותשימו לב מה הוא אומר, וקשה. כותב נגד אורחות החיים, אומר שצריך לשתות קצת יותר מלימודו, ולא להשתכר, אלא להתבשם קצת, להרגיש נוח, להרגיש קצת סבבה, כזה כמו שהחבר'ה אומרים. וקשה, דים כן, מהי עד לא ידע? אז למה הגמרא אומרת במפורש? עד לא ידע, זאת אומרת, עד לא ידע, זה שכרות, זה בלבול. זה לא קצת שמחה, קצת יותר מלימודו. זה סוג של תשטוש. היום היו אומרים, עד לא ינהג. כמה זה עד לא ינהג? צריך לשים בכל... בכל סעודת פורים אמיתית, ששם יש אנשים שרוצים לקיים את המצווה בהידור, לשים ינשוף. כדי שאפשר יהיה לבדוק האם יצא ידי חובה. אם הוא עדיין יכול לנהוג, סימן שלא עם סומה. הוא מבחין בין שוטר לאינו שוטר. זה כאילו הגדרה. הגדרה היא באמת להגיע לסוג של טשטוש. ואם מפרש כאיזו פירוש שנתבאר, איך סתם רבנו הבית יוסף דברה בשולחן ערוך? דלהדיה משמע שכרות גמורה. הוא עצמו, מה שהוא כותב הרוח השולחן, הבית יוסף הביא את האור החיים, ונשמע כאילו שהוא מסכים איתו, את האורחות חיים, שאסור להשתכר ממש, אלא רק להתבשם. ואחר כך הוא בשולחן ערוך חוזר ללשון הגמרה. אז זה לא יכול להיות. ואולי יפרשו, ואז הוא רוצה להציע רעיון, מה התכוון הבית יוסף, למה הוא חזר ללשון הגמרה, והשאיר את זה סתום ועלום, ואולי יפרשו עד ולא עד בכלל. עד דלא ידע, הכוונה, עד ולא עד בכלל. שאומרת, זה הינשוף, כמו שקראנו לו קודם, שאומר לי, עד כאן. עד כאן. כל כמה דקות צריך לבדוק. ארור אמן? אתה אומר, כן, ארור אמן. אם תגיד לי, לא, ברוך אמן, אז הגזמנו, עד כאן. שלא תטעה. כן? אז זאת אומרת, הוא מבין שזה דווקא הפרמטר לעצור. עד ולא עד בכלל, הכוונה... שלא להגיע לטשטוש המוח, כן. או נגיד זה מושגים שלנו שתוכל לנהוג אחר כך.
לפני שהוא אומר,
ארור
מרדכי,
אם הוא שואל מה הסימן, הוא אומר לו, בטח, ארור מרדכי. יש באמן קצת קדושה. מעניין. זה חפצה דמצווה של כילוי, עמלק, נכון? זה חפצה דמצווה. אז יש קצת, שקדשנו מצוותיו וציוונו, למחות את שמו. ואולי יפרשו עוד עד ועד ולא בכלל, ולמעשה, עכשיו כותב ערוך השולחן גם לאשכנזים, ולמעשה יש להתרחק מן השכרות. ובפרט שתיית יש, לא כל כך יש לנו כזה דבר, שבשכרותו יתמלא קי צועה, ורק לשתות מעט יותר מלימודו, ולישון קצת. עד ככה להניח את הראש, להיות קצת, להרגיש את הפועל של היין. זה אגב מאוד מעניין, זה הלכה למעשה. אנחנו הבאנו את השורה האחרונה, פוסקים של הלכה למעשה. אני רוצה להיכנס ממש ככה בכמה הערות קצרות, על דיון מאוד מעניין שיש פה על הגמרא עצמה. ותסתכלו מה כותב בעל המאור. אמר רבא, חי אביני שלפסום בפוריה, כתב הרר בנו אפרים, שהוא כנראה אחד מהגאונים, תקופת הגאונים, מהעובדה, מאותו מעשה, סיפור בגמרא, שרבא שחטה לרבי זיירא, ולשנה הבאה אמר לו תנא עביד, התחלה מימרא דרבא. זאת אומרת, הוא כאילו מבין שהגמרא הביאה את המעשה הזה של רבא ורבי זיירא שהסתיים באסון, כהוכחה שאין לנהוג כמו רבא. אגב, מבחינת סדר הדורות זה מוזר קצת, כי רבא היה אחרי הסיפור הזה, רבא יותר צעיר. רבי ורבא הם יותר צעירים מ... רבא ורבי זיירא, הם יותר מבוגרים, אז הסיפור הזה קרה קודם. ובכל זאת רבא אומר שחי אביני שלפסומי, אז זה קצת מוזר, מבחינת סדר הדורות. אבל תגידו, רב אשי ככה סבור, למה רב אשי שערך את התלמוד, שם את רבא קודם ואחרי זה את רבי זיירא, ואת הסיפור של רבי זיירא, כדי להגיד, עזוב, תעזוב את ה... רבא ככה אומר, רבא באלף ככה אומר, אבל הנסיבות מצדיקות שלא נקיים את ההלכה הזאת, לא לשתות יין. ולהיתי לך תקוותה, כרבה, ולא שפיר דאביד דמי למעביד אחי. זאת אומרת, בעל המאור סבור לא להשתכר בפורים. חד משמעית. אז מי שלא אוהב לשתות יין, יש לו על מי לסמוך. שידליק נר, בעל המאור. מה? גם ערוך השולחן אתה אומר. לא, ערוך השולחן אומר לשתות קצת יותר מלימודו, כן, כמו בעל המאור בעצם. ולא עד בכלל, כן, ככה הוא אומר. זאת אומרת, לא להגיע למצב שאתה לא יכול לנהוג אחר כך. גם אם יש מי ששינהג בשבילך, אתה מבין, הנקודה היא פה זה לא שאסור לנהוג אחר כך, אלא הנקודה כמה יין אני צריך לצרוך לצורכי חג, של הניתוח של הוסרת הדעת. מי זה הוא?
בעל המאור.
לא, בעל המאור לא יכול לסבור כמו ארוך השולחן, כי יש ביניהם איזה כמעט 700 שנה. קצת קשה. אבל אותה שיטה, זה אותה שיטה, כן. זאת אומרת, הפוך, זאת אומרת, אורך, אורחות חיים, וארוך השולחן, ואתה רואה גם הרמ"א והרמב"ם, הם אומרים לא להגזים. כן. תראי, זהו, מה זה כמות מסוימת? את רואה שזה אישי. זה גם מה שהצעתי לבנות, לנשים, כאילו, איך בכל זאת, הרי יש, תראו שיש עניין לשתות יין בחג, זה עיקר העניין של החג. לא עיקר, אחד העניין, עיקר החג זה לתנות לעניים, אבל כשאדם יש לו, אין לו חשבונות, אז אפשר לשחות אותו, אפשר להוציא ממנו הרבה מתנות לאביונים. וזה חלק מהעניין, הוא ליבו פתוח, הוא לא שם לב, אשתו צריכה להכביל לו את הארנק, אחרת הוא יפזר לכל השכונה. אז זה מה שמסבירים, יותר מלימודו, זה הופך את זה לעניין אישי. כמו שאמרתי, כל אדם יודע כמה יין הוא שותה בשבת, בסעודה רגילה. יש אנשים שרגילים, אחרי מנה הגונה של בשר ואורז, אז הם שותים כוס יין מלא, על כוס יין מלא כברכת השם. אז בפורים, כוס יין וחצי.
אבל מי ששותה קצת, הוא לא יכול...
אז שיצא קצת יותר, קצת יותר. יותר קצת, זה אותו דבר. זה יחסי, זה בדיוק מה שאני מסביר. יש אנשים שמסוגלים לשתות בקבוק שלהם ולא יסתובב להם הראש, ויש אנשים שאחרי כוס אחת, הם... כוסית אחת, הם כבר הראש שלהם מסוחר, מרגישים. זה עניין אישי. מה? זה צריך התמדה רבה. כל יום פורי בשביל זה צריך. תשימו לב מה כותב החתם סופר בצד שמאל. נקרא רק את החתם סופר, אני מדלג על המאירי. חתם סופר בצד שמאל, הוא כותב ככה, חייב איני שלי וסומי בפוריה, רבנו אפרים, שקראנו לפני רגע, בבעל המאור, חולק על הריף, ואיך יודעים שהוא חולק על הריף? הריף פשוט מצטט להלכה את הגמרא. הריף פשוט לוקח את הגמרא ומצטט אותה. אז זה סימן שהוא סבר שזאת הלכה. רבה זה הלכה. וכיוון דנכשל בו רבה, סביר עלי לבעל המאור ורבנו אפרים, שכיוון שנכשל בו רבה, שעשה קרה אסון, שוב ביטלו. אומר החתם סופר, ואיני מבין. אדרבה. אדרבה אומר. מדבאי למאיבד עוד סעודת פורים, אלא דלאו כל יום המתרחש ניסה, שמה מינה, לא נתבטלה המצווה. מה זאת אומרת? בוא נסביר את זה. מה מביא רחתם סופר? אומר, אני לא מבין איך הם למדו בפשט. הרי אדרבה, אתה אומר שהסיפור של רבא ורבי זרע בא לסתור את ההלכה ולהגיד, לא לשתות יין? הרי תסתכל איך רבא בעצמו. רבא בעצמו שנה אחרי זה קורא לרבי זרע, אמר לו, בוא עוד פעם נעשה סעודה. אבל אם כבר נדחתה ההלכה, אז למה רבי זרע מסרב? הוא אומר לו, לא כל שנה מתרחש נס, הרי הם לא ישתו. אם זה אומר שהם סבורים שנתבטלה ההלכה, אז מה הבעיה? מה הוא מפחד להתארח אצלו? מה הוא מפחד? הרי הם יעשו מה שההלכה אומרת. אם התבטלה ההלכה, אז הוא לא ישתו יין, הוא לא ישחט אותו יותר, לא צריך נס. הכל ילדך הטבע. אלא אין זאת שמה, רבי זרע יודע, שחייבים לשתות. ורבא ששותה, אוי ואבוי, עלול להיות מסוכן. אז הוא, בגלל זה הוא מסרב. מה השמה? שגם בשנה אחרי זה, אחרי שקרה האסון הגדול והנס הגדול, עדיין הלכה במקומה עומדת, אומר אחת הסופר. לא מבין איך הוא דחה את הדברים של הריף מכוח הסיפור של רבא ורבי זרע. כן? יש דיון מאוד מעניין, תראו כמה מדייקים מתוך הגמרא, מכל מעשה, מכל שורה, מכל מילה, מה צריכה להיות ההלכה. זה המקור, זה המשאב של ההלכה. זה הסיפור בגמרא, זה מה שההלכה אומרת, והסיפור שבא אחריו. והלכה למעשה, אומר החתם סופר, אך העניין הם קבעו המצווה כדי שנהיה בעלי תשובה. באותו מקום ובאותו זמן. כן, עכשיו החתם סופר לוקח אותנו לנסות להבין למה בכלל יש מצווה כזאת. מאיפה הגיע הדבר הזה? השתקר. ומה שנראה עכשיו זה הסברים מאוד מיוחדים, אני אשתדל באמת להביא הסברים מיוחדים, שנותנים את הנימוק מה עבודת השם בדבר הזה? למה זה נצרך? מה לשם שמיים שאפשר לעשות כאן? כולל עד דלא ידע. ועד בכלל. לכל השיטות. והם קבעו המצווה כדי שנהיה בעלי תשובה באותו מקום ובאותו זמן. דהיינו, שחטאו שנהנו מסעודת הרשע, ונשתקרו וקלקלו בזנות כמבואה במדרש, באסתר רבה. על כן מצווה לשתות כדי שכרות, אבל, תראו איזה להטות הוא עושה עכשיו, אבל לא ישתקר. לשתות הרבה, אבל לא לאבד את הראש. לשתות, אבל לא לאבד את הראש. והתיישב בעניינו ויש בו מידת קונו. ושאמר עד דלא ידע, לא שיאמר חלילה ארור מרדכי, אלא ישתה כשיעור שאדם אחר כיוצא בו לא ידע בן ארור המן, אבל הוא ידע. ופעם אחת הראה קלקול לרבה על ידי זה, וכן לא יעשה עוד. אז אל תשתה כזאת כמות של יין. וזה רמז, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. כי תחת השמיים רוצה לומר אותיות שאחר השמיים הם אותיות תף, אלה שאחרי נון, כף ונון. בגמטריה שיקור. לומר שגם כשהוא שיקור, ימחה זכר המלאק, לומר ארור המן, ולא תשכח לומר בהיפוך. זאת אומרת, אומר החתם סופר, אני לא אכנס עכשיו לכל הגמטריות, כל הדברים שהוא אומר, רק באופן בסיסי הוא אומר, יש פה איזה תיקון למה שקרה בימי אחשוורוש. זאת אומרת, בעצם זה חלק מההוויה של המגילה, המגילה אסתר המלכה ומרדכי היהודי, שכתבו לנו ספר איך לעשות את פורים, ימי הפורים האלה, נזכרים ונעשים, איך עושים אותם, ימי משתה ושמחה. משתה ושמחה, משתה שמביא לשמחה. בניגוד למשתה ההוא שהביא לצער, יגון וכמעט אסון. בואו נהפוך את הדף. ונשים לב לעניין הזה. מה העניין? אני מדלג, תראו בעבוד רהם, למה יין? תראו תחת את המילים למה יין? ואם תאמר, זאת אומרת לפה אני קורא, דילגתי שם על הכל, הוא אגב אומר דבר מאוד מעניין בהתחלה, לא נקרא פה את הכל, את כל האותיות שלו, הוא רק אומר שיכול להיות שאצלם, למה הם אמרו, חייב איניש לבסו מעד דלא ידע, הוא אומר, מה ההבדל בינינו לבינם? הם, היין שלהם, או שהוא באמת היה חזק, רואים את זה גם לפי ההלכה שצריך לימול קצת את היין במים, משום חוזקו של היין, ואו שהם היו מאוד רגישים, הם לא היו רגילים לשתות יין, יין גם ייתכן שבימיהם היה יקר יותר, הוא מביא סיפורים מהגמרא שרב מסוים שתה בליל הסדר 4 כוסות וכאב לו הראש עד עצרת או עד סוכות, חצי שנה כואב לו הראש מהארבע כוסות. זאת אומרת הם לא היו רגילים לשתות יין. אצלנו מקסימום אחרי יומיים זה עובר, חולף. אז לכן דווקא זה לרעתנו. למה זה לרעתנו? כי הם אמרו למציאות שלהם, חייב איניש לבסו מבפוריה, כמה הוא שותה, חצי כוס? ובאמת אנחנו יודעים היום רפואית, שזה הכל תלוי בכמות האלכוהול. זאת אומרת, כמות האלכוהול בדם, זה מה שעושה את הסיחור, זה מה שעושה את הטשטוש. ואם אדם ישתה הרבה יין, והוא שמח ושותה עוד, וכל אחד בא, שותה מרים דוקוס לחיים, שותה גומע עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס, ולאט לאט היין מפעפע בדמו, וזה בלתי הפיך. עכשיו הוא כבר, לא אפשר למשוך את זה לאחור. יש אמנם שיטות לשתות כוס תה חם, על גרי כזה, כמו שצריך, זה עוזר להוריד שכרות. זה גם פחד מפיגו. אבל מי מפחד בפורים? ומה יש לפחד? כן. כן, תכף נראה, זה עיקרו ביין. זאת אומרת, יש אנשים שיותר אוהבים וודקה. בסדר, וודקה זה מים, מה זה וודקה? עיקר הדבר יין, תכף נראה. ואם תאמר, עכשיו נקרא את ההסבר שלו, ואם תאמר, איך חייבו חכמים להשתכר בפורים? איך הם עשו דבר כזה? מה עשו לנו? והלא בכמה מקומות בתורה מזכיר שהוא מכשול גדול והשכרות כמו נוח ולוט שהם השתקרו ואוי ואבוי מה קרה מהשכרות שלהם. ויש לומר למה בכל זאת חכמים תקנו לנו להשתקר בפורים? מפני שכל הניסים נעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. כי בתחילה נטרדה ושתי מן המלכות על ידי משתה. משתה היין שנאמר ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי ובא אסתר תחתיה על ידי משתה, שנאמר ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר. וכן עניין המן ומפלתו על ידי משתה היין היה פעמיים. משתה ראשון ואומרת לו מחר תבוא עוד פעם, עוד משתה, זהו. הכל התהפך. ולכן חייבו להשתכר בפורים, מפני שבא הנס בעבור משתה היין שעשתה אסתר, ואתה יהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. אז קודם כל כאן אני מרגיע את הנשים, מכאן ראיה גדולה שאתם לא חייבות לשתות. למה? כי תסתכלו על כל המשתאות האלה שהיו, אנשים שמרו על שפיות. אם גם ושתי הייתה שותה, היא הייתה הולכת, מה הייתה צריכה להגיד לו, אידיוט, שיקור, טיפש, היא לא הייתה מבזה אותו, היא הייתה שיקורה כמוהו, הייתה הולכת, מה אכפת לה? משמע שהיא לא שתתה. אסתר וכל המשתאות שלה, היא שמרה על קור רוח, היא הייתה בצום, היא לא שתתה, היא הגישה להם את היין, היא שמה לו את זה. אבל היא עצמה לא שתתה, לא כתוב שהיא שותה איתה ביחד. אז ככה שנשים יכולות, אגב, יש עוד סיבה טובה למה נשים לא לשתות, בייחוד נשואות, שזה תיקון גדול לאגרות ראשונות. מה זה אגרות ראשונות? האגרות הראשונות שלח אחשוורוש להיות כל איש סורר בביתו. אחרי שהאיש שותה קצת יין, אני חושב שאשתו סוררת עליו לגמרי, מוליכה אותו למיטה, לא, אני עוד צריך, ושקיעים, תשקף, תשעות, חסה אותו בסביחה, הולכת לעשות את העניינים שלה, והנה הזדמנות להיות הפוך מהאגרות של אחשוורוש. יום אחד בשנה, שהגבר קצת יהיה מטושטש, וזה בסדר גמור. עוד דבר גדול שהוא אומר פה, הנס. מה זה הנס? הנס היה על משתאות של יין. אני אומר, זה משפט חריף. בחנוכה, הנס היה בשמן זית. לכן מצווה מן המובחר להדליק מנורה בשמן זית. זאת אומרת, אנחנו מראים בחוץ, שמים בחוץ, פרסום הניסה. נכון? זה פרסום הניסה. השכרות בפורים זה פרסום הניסה. סומניסה, אדם הולך כזה ברחוב שיקור, מתנדד מצד לצד, אומר, מה יש לך? פורים! נו, פורים! רוקד עם כל אחד, הוא סתובב, צ'פחות, איזה חיבוקים, שר עם הבקבוק. מה?
מה כמוך?
אז אני אומר, ככה צריך, זה העיקר ההלכה. זה שלפעמים יש גם, אני אגיד לך, לא נעים להגיד, אבל לפעמים נראות חנוכה שורפים בתים. אז בגלל זה נבטל את ההלכה, שצריך להקפיד, נכון? לא נגיד, בגלל שיש חשש שריפות. תקשיבי, תמיד לפני חנוכה, תמיד המשטרה ומכבי אש מודיעים, להדליק נרות בתשומת לב, לא ליד וילונות, תמיד זה על החלון, להיזהר שעוברים, לפעמים מתחיל בטח הבית, ככה נרות חשופים, אפשר לשרוף את החליפה, יכולים להיות נזקים מנרות חנוכה, אבל נזהרים, אז אותו דבר, יכולים להיות נזקים מפרסום מניסה של יין, אבל זה, רק ההבדל האחד הוא, שבחנוכה אנחנו משתמשים בכלי, בפורים, אנחנו הכלי. אנחנו הכלי. הפרסום הניסה זה על ידי. לא על ידי פעולה שאני עושה עם חנוכיה, זכר, אלא פה זה לא זכר, זה אני. זה לא היה משהו בעבר. זה פרסום הניסה, כן? זה זכר לנס. זה מה שאומר אבו דרם. בסדר? מה? אז אני אגיד לך, גם את הלישון אפשר לעשות עם פרסום מניס הגדול. אתה נכנס לבית של אנשים, אתה כבר צריך להיות איתם יחד. זה ככה לשים את הראש על השולחן, לנמנם. גם רואים את זה. אגב, עד שנרדמים יש קצת עליזות, אתה יודע, זה לא הולך מיד, זה לא מיד מרדים. תסתכלו במדרש בצד שמאל למעלה. בוא נקרא שני מדרשים עכשיו, שני מדרשי רבה. כתוב לב המלך ביין. אמר למהומן להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. כיוון שנשתקרו, לא עשו כמות ישראל. אני כל פעם שאני קורא את המדרש הזה, אני אומר לעצמי, מה חשב בעל המדרש? כמה גויים יש בעולם וכמה יהודים יש בעולם? יהודים יש 1/100 של אחוז מתושבי העולם הם יהודים. הוא אומר, הגויים האלה כשהם משתקרים, הם לא עושים כמו יהודים. היהודים, ישראל, כשהם אוכלים ושותים, שותים הכוונה יין, מי שיודע לומר הלכה, או פסוק, או משנה, או אגדה, אומר. אבל אומות העולם אינם כן, כשאוכלים ושותים יין, כיוון שנכנס בהם היין, התחילו להזכיר עריות. אלו אומרים פרסיות נאות, אלו אומרים עדיות נאות, אחשוורוש היה טיפש, אמר להם, אין נאה כבשתי המלכה. אז מה אנחנו מראים בהתנהגות שלנו? שאנחנו לא כמו הגויים. עכשיו בואו נקרא את המדרש השני, תראו שזה עוד יותר חזק. ברך דודי, אתם רואים תורה תמימה? ברך דודי, בשעה שאומות העולם אוכלים ושותים, הוא התחיל יפה. הוא אומר, כשאומות העולם אוכלים ושותים, מחרפים ומנעצים בעריות שמזכירים. כשהם אוכלים ושותים, אוי ואבוי מה יוצא להם מהפה. באותה שעה חושב הקדוש ברוך הוא להחריב עולמו. והתורה נכנסת, לא פחות ולא יותר, התורה נכנסת, שישרף העולם, התורה, נכון? מה אכפת לנו, הגויים האלה, איך שהם מתנהגים? והתורה נכנסת ומלמדת סנגוריה, ואומרת ריבונו של עולם, עד שאתה מביט באלו שמחרפים ומכעיסים לפניך, הביט בישראל עמך, שמברכים ומשבחים משמך הגדול בתורה ובזמירות ותשבחות. מתי? מתי? כשהם שיקורים. זאת אומרת, פורים מציל את העולם. פורים מציל את העולם. כי הגויים משתכרים מתי שבא להם, הם לא, אין להם הקפדה על יום זה או אחר, והקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם. באה התורה ואומרת לו, שתייה כדת, אתם אומרים זה שתייה כדת? כדת של תורה. אגב, יש מי שבאמת אומר, שחייב אדם שישתה קצת יותר מלימודו, הכוונה ממה שהוא לומד תורה. זאת אומרת, אם אתה לומד מעט תורה, תשתה קצת פחות יין, כי אתה אף פעם לא יודע מה יצא. אתה לומד הרבה תורה, אז תשתה עוד קצת, כי יצא קצת יותר מלימודך. זה יפה מאוד. לימודך, הכוונה כמה תורה אתה לומד ברגיל. עד שאתה מביט באלו שמחרפים ומכעיסים לפניך, הביטה בישראל עמך, שמברכים ומשבחים לשמך הגדול בתורה ובזמירות, ורוח הקודש צובחת, ברך דודי, ברך מאומות העולם, וידבק בהם בישראל. כן? אז עבודת השם של פורים, הנה שאלת, מה זה, איזה עבודת השם יש פה? זה באמת להגיע למקום, וזה עכשיו מתאים מאוד למה שאמר החתם סופר, שליטה עצמית, להיות בדעת גם כשאין דעת. זה כל העניין של אמונת ישראל לעומת אמונת הגויים. אמונת גויים היא או ויזואלית, או שהם עושים לעצמם אלילים והם הלא אלוהים, או שהם מוחקים אותו בפילוסופיה שלהם. הם אומרים, אין. זאת אומרת, הדעת שלהם או שהיא משתכרת, כן, היא שיקורה ולא מיין, היא שיקורה מאקסטזות רוחניות כאלה ואחרות, או שהם רוב דעתנות, ואמונת ישראל היא דע דלא ידע. אתה יודע את מה שאתה אינך יודע, מה שאינך יכול לדעת. זה עומק עמוק של היחס הנכון לאלוקים. וביום כיפורים, כן? יום שהוא כמו כיפורים, שמחפרים פה על העולם כולו, על שיבושי הדעת. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, גם כשאין דעת באדם, והוא חסר שכל, ותראה איך הוא מתנהג, ובכל זאת יש תקווה. יש את ישראל עמך. בסדר? כמה שזה גדול, הדבר הזה. בואו נקרא עוד שלוש פסקאות ונעצור. אם כן יש שאלות, אני נתן לכם לשאול שאלות. אבל אחד הדברים הנפלאים שכותב סדר היום. מי זה סדר היום? רבי משה אבן מקיר. היה אחד מגדולי הרבנים של צפת בתקופת המקובלים. היה ידוע כבעל מופתים. וכתב ספר פנומינלי, מאוד מומלץ. אפשר לפנק את עצמכם במשלוח מנות. לעצמכם, כל אחד לעצמו, לקנות את הספר הזה לכבוד החג. זה ישרת אתכם כל החגים כולם. חייב אדם להרבות סעודה, בסעודה, כי כן כתיב ימי משתה ושמחה. וחיוב הסעודה הזאת צריך שתהיה ביום, כי עיקר הנס ביום נעשה, ונהרגו מה שנהרגו. ולכן אם מסעה בלילה לא יצא ידי חובתו. ועניין הסעודה הזאת צריכה שתהיה בשר ויין, כי אין שמחה בזולתה. ובעניין היין אמרו חייב אדם לבסומי בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, והדברים לרוב הפוסקים כפשטן. זאת אומרת, ממש להגיע לטשטוש. מה? הבשר לא מעכב. למרות שאני אשתי צמחונית, אני תמיד אומר לה, בפורים את צריכה לאכול בשר. שאלתי, למה? נהפוך הוא? אני אומר לה, לא. 30 יום קודם לחג, צריך להתכונן לפסח. נכון? אם אדם צמחוני, מה הוא יעשה בליל הסדר? יאכל קורבן פסח, כזית בשר, הוא יקי, לא בטוח שיצא ידי חובה. אז צריך להתאמן קצת, 30 יום קודם, לאכול קצת בשר, להתרגל לקורבן פסח. ומהרה, שהקיבה תתרגל. אבל הגוף, לא יודע, חשבונות, פילוסופיה. הוא לא רגיל כבר לאכול בשר, אז הוא עלול לסלוט מזה. כי עיקר הנס ביום שנעשה ביום ונהרגו מה שנהרגו, לכן אם עשה בלילה לא יצא ידי חובתו. ועניין הסעודה הזאת צריך שתהיה בבשר ויין, כי אין שמחה זולתם. ובעניין היין אמרו מה שאמרנו, חייב אדם לבסומה, והוא אומר, הם מפרשים, רוב הפרשנים אומרים דברים כפשוטם. כמו שהבית יוסף, ראית משוכן ערוך, העתיק את לשון הגמרא. ויש מגמגמים בדבר, ואומר, דזו לאו שמחה, יקרה. הוא בוודאי בהגיע לעניין זה ששתה, שתה הרבה יותר מדי ויזיק לו בלי ספק. והרמב״ם, זל, כתב, עד שירדם. הוא מפרש העניין עד שלא ידע, רוצה לומר, מתוך ששתה מה ששינו רגיל ושינה קופצת עליו, הוא מתנמנם, ומתוך שנתו אינו יודע לכוון בין ארור המן לברוך מרדכי, אלא שקשה לפירושו. למה נקעת אלו המילות יותר מאחרות? לעניין הנמנום, הכל שווה. זאת אומרת, אם באמת הרמב״ם צודק, והגמרא אומרת אשתי עד שתרדם, אז למה זה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? תגיד, עד לא ידע בין, בין ימינו לשמאלו, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מה זה ברור המן לברוך מרדכי? זה טשטוש גדול מאוד. ולכן קשה על פירושו, זה לא רק עניין של הרדמות ומתוך זה הוא לא יודע. כי לעניין הנמנום הכל שווה, ועל זה אחרים פירשו שהעניין הוא לעניין חשבון השמות, לידע מה ההפרש יש בין זה לזה, כי המספר עולה שווה, ארור המן תף קוף ב' 502, וברוך מרדכי 502. וכשישאלו לו מה ההפרש, והוא יבקש ולא ימצא, והוא נחפז בזה ונטרד, הרי עשה היין בו פועל, אבל סוף סוף, הלשון קשה, זה לא ידע בין זה לזה, והרי יודע. אלא האמת, הוא מושך אותנו כל הזמן להשתקרות, השתקרות, הוא לא מוותר. אבל סוף סוף, הלשון קשה, זה לא ידע בין זה לזה, והרי יודע. אלא האמת הוא כפשוטו, שצריך ששכלו יתבלבל כל כך. עד לא ידע לכוון, אם יאמרו ברוך לארור, שיאמרו אינו ברוך, אלא ארור, וכן בהפך שכנגדו. ומפני מה חייבו בזה, אחר שהוא עניין כבד וקשה. זה לא עבודה פשוטה, מי שקשה לו, פטור. זה עבודה קשה מאוד. שמעתי טעם, שמאחר שהמן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד ולשפוך דם היהודים, נעשה עניין קרוב לזה, מתוך שמחה, עד שנשאר כמתים מושכבים ארצה. ומצד אחד הוא חשב לשפוך דם, ואנו נוסיף דם על דמנו עד כאן. פירוש מופלא מה שהוא אומר פה. הוא אומר, אתם יודעים מה זה השתקר בפורים? איזה פרסום מניסה יש פה? לא רק המשתאות ושאנחנו לא כמו הגויים, זה לא קשור אליהם בכלל, זה לא אליהם, זה לא מה שהיה. אנחנו עושים פורים שפיל. אתם יודעים מה זה פורים שפיל? הצגה של פורים. אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, רצית לחסל אותנו, אה? הוא רצה, הוא הרשע. רצה לחסל אותנו. אז בוא נראה לך איך אנחנו נראים כשאנחנו מחוסלים. בוא תראה איך זה נראה. מה יהיה לך בעולם? כל מי שנמצא במכון מאיר, אני מודיע לכם, אחד המקומות השמחים ביותר בעולם בפורים, זה כאן. בחדר הזה, או בחדר אוכל, איפה שעושים את זה כל שנה. אנשים שותים, רוקדים אחד עם השני, ואז קצת ככה, מנמנמים, שכבים על השולחן. פתאום חבר שלו עובר, מה הוא עושה? קופץ, איתו, מתחיל לרקוד, רוקד על השולחן. זאת אומרת, יש חיים. אנחנו כאילו עושים הצגה, הנה תראה איך אנחנו נראים שאנחנו כמעט מתים, ושיקור חשוב כמת, יכול לעשות דברים, אפשר לעשות בו כל מיני דברים, גופה מוטלת, והוא, אולי זה המשמעות שקם שחתה, כאילו שיחקו כל כך יפה עד שזה כמעט נהיה באמת, כמעט הצליח. זה משחק שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, מה זה נצח? נצח ישראל לא ישקר. ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זאת אומרת, הרצון להשמיד אותנו, זה צחוק אחד גדול. אי אפשר להשמיד את עם ישראל. וזה העבודה הגדולה של פורים. אנחנו כאילו עושים הצגה, אדם שיקור שמגיע, אגב, אולי מזה הרמב"ם מגיע לשינה. זה גם אפשר לחזור עכשיו אחורנית ולהגיד, כשבאים למקום כזה שכולם פתאום ככה, הראש מוטל על השולחן, מה קרה פה? כל הגברים פה מוטל ראשם על ה... הנה מוטלים ראשינו על השולחן. זה גם מגיע לאותו אפקט, לא צריך להגיע רחוק. אבל כאן זה מובן היטב מה השמחה הגדולה הזאת. כותב הרב קוק שתי פסקאות ובזה נסיים. אין אם כן יש שאלות שרוצה לשאול משהו? כן. נכון, ראינו שבאמת יש מישהו שאומר שזה לא נכון. יש מישהו כותב, למה לא הקראתי לכם את זה? זה כתוב פה, אני חושב, שמישהו חיבר שיר, שהיה שיר שהם היו שרים, שבית אחד, שורה אחת, מתחילה ארור המן, ואחר כך מתחיל ברוך מרדכי. והוא מנסה לרוץ מהר אל המילים, לחזור. אני חושב שנדמה לי צריך אליהו היו שרים איזה שיר כזה, יש לי בזיכרון. ארור המן, ברוך מרדכי, ארור המן, ברוך מרדכי, ארור המן, ברוך מרדכי, זה מין פזמון כזה, שזה, הוא כותב, מישהו כותב את זה שהם עשו את זה, אולי ב... לא ראיתי איזה כתוב. יכול להיות שזה זה. מישהו אומר שחיברו, זה גאון, חיבר שיר כזה, והם היו שרים, ואז הוא מתבלבל, וזה יודע שהוא יצא ידי חובה, רואים שהוא כבר מחוק. אבל לא הכוונה להגיד. עכשיו, אפשר להיכנס יותר לעומק ולהראות שבאמת יש גם בצד הזה של המן, יש צד מבורך. אם לא היה ניסיון, לא היינו רואים, יודעים את הידיעה הזאת של נצח. אבל מה, איך אפשר להגיד, ארור מרדכי? לא, זה כבר לא. אז אולי עד ועד לא עד בכלל, כמו שפרשו הקדמונים. כותב הרב קוק, בשתי פסקאות בוא נראה, נראה שחיוב השכרות בפורים, כי דברי חז"ל, חי אביני שלבסו מפוריה, גם כן מכוון לזה, שעיקר איסור השכרות הוא, מפני שבהסתלק הדרכת כוח השכל, יש לחוש לפניית רצונו של אדם לרע ותועבה חס ושלום. השכל בכל זאת שומר עלינו. אדם במצב של שפיות הדעת, וערנות שכלית, הוא מקפיד לעשות דברים, שאם אין לו את השכל הזה, אוי ואבוי מה שהוא יכול לעשות. אבל בפורים נשפע על כל ישראל שפע רצון של קבלת התורה. ובו ביום מאיר על כל איש ישראל המחזיק בתורת השם אור רצון אמיתי לבחור בתורה ובדרכיה. ועל כן מראים שאפילו בשכרותו אינו שר מדרך השם, מפני שפנימיות רצונו הוא פונה לטוב. בקרבת אלוהים מכתוב לישראל, שתי בהשם אלוקים מחסי לספר כל מלאכותיך. זאת אומרת, אומר רב קוק, הסיבה שפורים באמת, כאילו, מה המשמעות של שתיית יין בפורים ושכרות עד כדי שכרות? כי באמת יש לנו איזה מין ביטחון עמוק של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, שאנחנו... רוצים לעשות רצונך, לעשות רצונך חפץ. יש משהו על, כאילו יש מטרת על, מעבר לקיום הפרטי שלי והשכל הפרטי שלי והשמירה הפרטית שלי, אלא השתייכות כל כך עמוקה ופשוטה לקהל יראיך. כן? כן? זאת אומרת, אנחנו בודקים את עצמנו, אני בודק לראות כמה אני נאמן. גם במצב, זאת אומרת, הנאמנות היא לא פועל יוצא של בחירה שכלית. זה מה שרוצים, הרב קוק רוצה להבליט. הנאמנות לתורה זה כי אנחנו נולדנו אליה. יש משהו שקודם לשכל. החיים קודמים לשכל. והשכרות דווקא מעוררת את החיים. זה כוח החיות היותר פראי של האדם, הילדותי יותר. נכון? עושים שטויות. מה ש... אני יכול לספר לכם חוויה אחת. שגרתי פה בירושלים ונהגנו לקיים את המצווה כמו שצריך. ותמונה אחת לא משה מנגד עיניי. פשוט לא משה. יצאתי בבית עם קבוצת חבר, תלמידים ממכון מיר שהיו אצלי בסעודה. הם דווקא היו בסדר, נראה לי לא היו שיקורים מדי, שמרו שאני לא אחצה את הכביש והבטיחו לאשתי לשמור עליי. והלכנו לרב אליהו. ואני הייתי מחופש. מה התחפשתי באותה שנה? לגפן פוריה. לקחתי את כל הקישוטים של הסוכה, כל הקישוטים של הסוכה, הייתי עטוף בעלים של גפן כאלה מבד, כאלה אז התחילו לעשות עלים מבד ופרחים מבד, ואשכולות ענבים תלויים עליי ככה על הגוף, וככה הלכתי ברחוב, אני אפילו לא זוכר איך נראיתי, כי הייתי שיקור, אבל רק אני ראיתי שאנשים מסתכלים, זה היה משך תשומת לב. ודבר אחד לא ממש מזיכרוני, אני דופק בדלת של הרב אליהו, והוא כבר היה אחרי הסעודה אצלו, הפרצוף שהוא עשה, הפנים שלו, החיוך על פניו, היה שווה את כל שתיית היין כל ימי חיי. אתה רואה מה זה עושה לאנשים, כאילו, אין שכל, אין דאגות, מי הולך לרב אליהו ככה, אתה היית מעיז ללכת. אז זה המשמעות של להעיז לעשות, לשמוח, להגיע למקום, מתוך ההשתייכות לתורה. אנחנו שייכים לעם שהחיים קודמים לכל, החיים קודמים לשכל. לא מפני שהבנו את הדבר וקיבלנו ועשינו איזה ועדה ועידה, איזה קונגרס לקבל בסום שכל. לא, יש פה משהו שהוא הקדמנו נעשה לנשמע. קבלים את זה עלינו, החיים, כי היא חיינו ואורך ימינו. זה כל כך חזק ועמוק שזה מותר רגע להסיר את הרציונליות הזאת לאיזה זמן קצר. כך גם מוסברת, אני קורא עכשיו למטה בשמועות ראיה, ובזה נסיים, כך גם מוסברת ההוראה המיוחדת, מחייב איניש לבסומה בפוריה. על שמחת היין דרשו בגמרא, ויין נשמח לבב אנוש, זכה משמחו, לא זכה משממהו. כן, היין גורם לאנשים להיות משוממים, כוונה שאנשים לא ירצו להיות חברים שלהם, מי אוהב אלכוהוליסט. בסדר? או משמח או משומם, ישמח בשין ימנית, או בשין ימנית כמה בסין, דמשמע לשון שומם. יש בשתיית יין שתי בחינות, בחינה פרטית נפרדת השוטה ביחידות, ויש אנשים כאלה שיגונם גובר, יש להם כאב גדול, פותחים את הבר משקעות שלהם, גלוג גלוג גלוג, סוגרים חזרה. כן? נרקומן, במקום נהיה נרקומן, היום עושים את זה נרקומניות. כן? צורכים אלכוהול, שזה דבר מסוכן. אם אדם עושה את זה מתוך בריחה, מתוך רצון להיות עם עצמו, להסיר מעצמו איזה כאב, יש לך כאב, גרשהו ברגליים, פורים לנו, שכח את הכל. אם הוא רוצה לגרש לעצמו איזה כאב, לא טוב, זה מסוכן, זה ישומם אותו. אנשים כאלה קשה לחיות איתם, כי הם לא מתמודדים באמת עם הקושי שלהם, הם בורחים אל האלכוהול. ונכון, נכון מאוד, בדיוק מזה זה בא. וזה צריך לתקן בפורי. בוודאי, זה משומם. אבל, יש בשתי הדעה, יש בחינה פרטית נפרדת, השוטה ביחידות כשהוא שומם, מגיע לשעמום ושיגעון. ואילו הבחינה הכללית, כששוטים בחברותה, בצוותה, באחדות לבבות, מקשה אחת, באים לידי שמחה. זכה, משמחהו. לא זכה, משוממהו. כן? אבל מה זה זכה ולא זכה? מה זה פייס? תלוי בסוג היין, נפל עליך, איזה יין קיבלת. אלא הכוונה פה, שמה אתה מכוון את לבך, מה אתה מזכך את עצמך, כמו זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם, גם זה לא פייס. זה עבודה משותפת. שומרים אחד על השני, זהירים אחד עם השני. טובים דודיך מיין, ביין קיימת בחינה של משמה במקום משמח. שימו לב שזה צ'ופלה קטן של אי, כמו חמץ ומצה. משמח או משמה, משומם, זה צ'ופלה קטן. לעומת השיממון המפריד, באה בחינת הדודים שהיא מעלה של צוותא. כן, מה דודך מדוד, כן? של התחברות הפרטים לכלל אחד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, מה שעושה אותנו נפרדים זה השכל. כל אחד יש לו דעה, שלושה יהודים, ארבע דעות. שני יהודים, שלוש דעות, וכן הלאה וכן הלאה. יהודי אחד, שתיים. פעם ככה, פעם ככה. לעומת זאת, מה מחבר אותנו? איפה אנחנו עם אחד? בחיים, בלב, בהוויה, במיקום הזה של... זאת אומרת, אנחנו רוצים כדי לעשות עם אחד, כדי להתחבר, לכנוס את כל היהודים ולהיות עם אחד באמת, צריך לזכור שיש קדמנות לשכל. כי בשכל אנחנו שופטים אחד את השני, ולא תמיד בצדק. ואין בה אלא בחינה של שמחה. לכן מעולים דודיך המתאחדים על פני היין שיש בו יסוד של הפרדה. זאת אומרת, טובים דודיך מיין. דודיך זה ההתחברות, הרצון להיות מחוברים. היין הוא רק עוזר להסיר את זה, אבל בעצם העניין המטרה זה באמת להגיע לשמחה מחברת, וזה הגבול. בדיוק כדי לא... הצעת פעם אולי בגלל זה אמרו ארור מרדכי. שלא תגיד ארור החבר שלי שיוסף פה, מתוך שכרות. אתה רשע אתה. הוא גלה את כל הסודות עכשיו, נכון? גנבת לי את זה לפני שבועיים. אז מרדכי היהודי מוכן לקחת כמו דוד המלך, שהיה מוכן לכפוץ ולרקד לפני ארון השם, כדי שיסתכלו בו ולא יסתכלו בארון השם. אז הנה עכשיו הסברנו גם את ארור מרדכי. מרדכי מעדיף, אם אתה כבר רוצה להגיד על מישהו ארור, תגיד עליי. אני התחלתי את כל העסק הזה, זה בגללי הכל. אל תאשים אותו, זה לא הוא. ההפך, אתם תהיו בשמחה, אתם תהיו בחברות. בסדר? הנה הוא מסר את נפשו גם על הדבר הזה. עד כאן, שיהיה לנו פורים שמח, לילה טוב.